באופן כללי התוכנית בלי נדר שנה מעוברת, אז אפשר להספיק יותר. זה בעצם ללמוד גם מספר נצח ישראל, גם מספר תפארת ישראל, שזה, לפי איך שהרב זצ"ל ציין בכמה מקומות, וגם הרב צבי יהודה, שזה שני הספרים המרכזיים שכתב המהר"ל. המהר"ל כתב סך הכל 21 ספרים, יש בידינו 18 מהם, כי שלושה עבדו, כתבי היד שלהם בגלות. אז אם מישהו מוצא אותם, נא להתקן אותי. זה לא מופרך, היו ארבעה ספרים שהיו חסרים ומצאו אותם לפני 50 שנה. למרות שהם נכתבו לפני 450 שנה. הם מצאו אותם כתבי יד והדפיסו אותם, כן. ארבעה ספרים. מה? כי המהר"ל כותב, תוכנית העבודה שלו, הוא ממש פרש, זה מה שאני הולך לכתוב. אז יש ספר הסוכות שעבוד, יש ספר ראש שנה ביום כיפור, שאנחנו לא יודעים איפה הוא, ויש ספר על שבת. שלושת הספרים האלה הם בידינו, כל השאר ברוך השם. מי שרגיל בסגנון שלו, דבר ראשון ידעו. ידעו שהוא כתב ארבעה כרכים שמבארים את כל האגדות בש"ס, קצת כמו אין היה, אבל על כל התלמוד הבבלי. ידעו שהוא כתב את זה, כי הוא כתב, ציין שהוא כתב את זה, ולא מצאו את זה עד שהיו איזה שני אברכים, אברכים חרדים קוראים להם, שני אברכים חרדים שמאוד אהבו מהר"ל בתש"ן כף משהו, נסעו לאנגליה, באנגליה יש ספריות מאוד גדולות. יש קיימברידג' ואוקספורד וכל מיני דברים כאלה, והם מחזיקים כתבי יד בני 500 שנה, 1,000 שנה, 1,500 שנה. האנגלים הם עתיקים ויש להם, הם מאוד בקטע של לאסוף כתבי יד. אז אני חושב שזה לא בסדר שהם מחזיקים את זה אצלם, צריכים להחזיר הכל לעם ישראל, כי יש להם גם כתבי יד של הרשב"א, של הריטב"א, של הר"ן, של ראשונים. אבל הם בכל זאת נותנים לנו לצלם את זה ולהעתיק את זה ולהוציא את זה, אז הם נסעו לשם וישבו שם כמה שבועות על כתבי יד, עד שהם עשו משהו שנראה להם הסגנון של המהר"ל, באמת גילו שזה דברים של המהר"ל. כן, זה גם, זה חלק מהסט של המהר"ל, יש פה סט של מהר"ל, יש שם השחורים האלה. המהר"ל חי לפני 450 שנה. הוא נולד לפני קרוב ל-500 שנה, נפטר לפני בערך 400 שנה, נפטר בגיל 96 או משהו כזה. כן, זה טוב, באמת אנחנו נקדים כמה הקדמות בכלל ללימוד מהר"ל, בזמן שהמכון הציון גם עובדת שם. כמו שציינו, מהר"ל היה חי לפני 450-480 שנה, שזה בעצם, זה לא לגמרי תקופת הראשונים. הראשונים זה מתחיל מרבנו יונה, ריף, רמב״ם, רש"י, רשב"א, ריטב"א, זה כל הראשונים שהם בעצם מלפני בערך 900 שנה עד לפני 500 שנה. סוף תקופת הראשונים זה רבי יוסף אלבו עם ספר העיקרים, של ספר אמונה. זה 400 שנה בערך של תקופת הראשונים, בסדר? והראשונים זה כל המפרשים על התורה, על הנביא, הרד"א, כולם שם ראשונים. אבן עזרא הוא ראשון, רשב"א, רשב"ם הוא ראשון, התוספותים על הגמרא זה גם ראשונים. ואז מגיע בעצם נקודת זמן שמכריעים שעד כאן הראשונים, מכאן זה האחרונים. נקודת זמן הזאת זה בעצם הבית יוסף. הבית יוסף שהוא היה בצפת, ושם בעצם אסף את כל שיטות הראשונים בהלכה והכריע בתוך הבית יוסף והשולחן ערוך להלכה, בין הריף, הראש והרמב״ם, הוא לקח אותם כשלושת הראשונים המרכזיים, אז גם בהלכה בעצם הוא פוסק את ההלכות, מכריע את ההלכות, זה הבית יוסף. באותה תקופה זה בעצם גם האריזה, דוב חיים ויטל, ובעצם גם תורת הקבלה גם כן מקבלת קומה חדשה. זה זמן הבית יוסף. מהבית יוסף הלאה זה האחרונים. כן, האחרונים זה הגר"א, וזה הרמח"ל, וזה הבן איש חי, והרבה עוד אור החיים הקדוש, הרבה, כל המפרשים והחכמים שהיו ב-500 שנה. המהר"ל הוא לא פה ולא שם, כי הוא בעצם חי כל כך הרבה שנים, שהוא בעצם קוראים למהר"ל, הוא דורות ביניים. דורות ביניים. והכלל הוא שהאחרונים, שהם יותר מאוחרים, הם לא חולקים על הראשונים. כן? זה הכלל. כי מה שהראשונים הם כמלאכים, מה שהרש"י אומר זה רש"י. האחרונים יכולים להסביר הסברים נוספים, אבל לא להגיד רש"י טועה. כן, זה הכלל. זה לא, זה לא כבוד ל... איך קוראים לזה? סניורטי. זה לא כבוד ל... זה.
בני אותו הדור, הם יכולים לחלוק אחד?
כן, הראשונים כל הזמן מחלוקות. כל הזמן מחלוקות בין הראשונים. כן, כן, כן. המהר"ל, הוא לא היה מהאחרונים, הוא היה מדורות הביניים. אפשר להגיד שהוא סוף הראשונים, תחילת האחרונים, לכן הוא גם, אנחנו נמצא בספרים שלו, שפעמים יש לו מחלוקות עם ראשונים. חולק על הרמב״ם, על הרמב״ן, אלי בן עזרא, נרקר בסגנון שלו שהוא חולק בענפה גדולה, אבל יש לו את שיטתו הוא. לכן הוא מראה לו יוצא דופן. זה היסטורית, במיקום שלו הוא יוצא דופן. הוא יוצא דופן במובן הרבה יותר משמעותי. כי עולם הרוח, כן, עולם הרוח של עם ישראל, יש את עולם ההלכה. עולם ההלכה זה המשנה, הגמרא, ראשונים, אחרונים, בית יוסף, הפוסקים, עד כדי אחרוני זמננו של הפוסקים שאנחנו מכירים. זו ההלכה. יש גם את עולם הרוח של ישראל, כן? אני משתמש בעולם הרוח ככותרת מאוד מאוד כללית. הדברים הרוחניים שלה, שזה נוגע לאמונות, למוסר, לפילוסופיה, לקבלה, כמו כל התחומים שהם לא הלכות, זה בעצם עולם הרוח, כן? בעולם הרוח יש שני מסלולים מרכזיים, שני זרמים אולי, שני סגנונות יותר מדויק. הסגנון הראשון, הוא גם קדום יותר היסטורית, זה סגנון הפילוסופי. כלומר, חכמי ישראל, כמו הרמב״ם, זה מאוד בולט בספר מורה נבוכים, הוא בעצם בא לדון לא בהלכות, הרמב״ם בהלכות כותב ביד החזקה, בספר מורה נבוכים הוא בא בעצם לברר את יסודות אמונת ישראל, אמונה באל אחד, אמונה בזה שהעולם הוא נברא ויש השגחה ויש שכר ועונש ויש עולם הבא. כמו יסודות האמונה, כמו י"ג העיקרים שהוא כותב, עיקרי האמונה. אבל הסגנון שלו הוא סגנון פילוסופי. למה סגנון פילוסופי? כי זה היה מאוד מאוד חזק בעולם בתקופה שלו. הפילוסופיה של אריסטו למעשה הייתה קרוב לאלף שנה לפני הרמב״ם. אריסטו, מה שנקרא, שכחו אותו. אבל בתקופה של הרמב״ם, החוכמה של אריסטו התעוררה והתפשטה, ועסקו בה אומות שהיו מאוד מאוד מרכזיות בחוכמה. כלומר, האומות היותר חזקות, כלומר יותר בעלי חוכמה בתקופת הרמב״ם, לא תאמינו, אבל זה אומות ישמעאל. וישמעאל היה איזה עידן מאוד, עם המון 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 חוכמה. היום זה פחות נראה, כן? אכזריות זה יש להם. אבל חוכמה זה היה תקופת הרמב״ם, והרמב״ם גם היה חי. במצרים, פגשת, מכיר אותם, חי ביניהם, והם מאוד מאוד התפעלו מתורת אריסטו. כאילו גילו קצת בפיגור של אלף שנה את חוכמת אריסטו. והרמב״ם לכן, וראה שההבנות שלהם, ההבנות של אריסטו, הם, הרבה מהם הם כפרניות. יש לו כמה דברים שהם דברים אמיתיים. אז הרמב״ם צולל לתוך אריסטו ומתחיל לעשות בורר. מתחיל לברור בין הפירות, הדברים היסודיים האמיתיים הנכונים, ובין הקליפות, הטעויות של אריסטו, שמתפשטות בכלל בתרבות המתקדמת באותה תקופה, ואנשים מישראל נמשכים אחר זה. בא הרמב״ם ועושה סדר. עושה סדר, זה שקר, זה אמת, זה לא... הוא בעצם בונה את כל הספר שלו בסגנון פילוסופי. מה זה סגנון פילוסופי? סגנון פילוסופי זה כל דבר שהוא אומר, הוא צריך להוכיח. הוכחות הגיוניות, הוכחות לוגיות. זה ספר מורה נבוכים. דומה לו, קצת קודם לו, זה הרב סעדיה גאון, רבי סעדיה גאון, שכתב ספר אמונות ודעות, שזה ממש ממש פילוסופי, כי הוא יכול להגיד הוכחה שהשם הוא אחד, והוא יביא 13 הוכחות לוגיות. זה ממש כאילו משהו... פוצץ את המוח ללמוד את זה, ואחרי 13 הוכחות האלה, אז הוא יגיד, וצרף עוד 11 הוכחות שאמרתי בפרק ההוא בשער ההוא, זה ממש ככה, זה פילוסופיה. אז יש לי, ואז אמרנו, זה אמונות ודעות, זה מורה נבוכים לרמב״ם, רבי יוסף אלבו, ספר העיקרים, גם כן סגנון פילוסופי, יותר לייט, כאילו, זה ידידותי, אפשר להבין את זה יחסית, זה הרמב״ם הוא לפעמים מאוד קשה, הספר העיקרים הוא יותר, יותר, יותר קל, וזה הזרם הפילוסופי, בסדר? אל מול זה, יש לנו את הקבלה. הקבלה, קבלה זה מתחיל מאברהם אבינו, זה נמסר ממשה רבנו, כמובן זה בלט אצל רבי שמעון בר יוחאי, אחרי זה זה גם מגיע לאריזה, לרב חיים ויטל, כן, הארי הקדוש, כן, כל בעצם שושלת הקבלה. הקבלה היא הפוכה לחלוטין מפילוסופיה. אם פילוסופיה קובעת איזושהי אמירה, והיא עכשיו הולכת ומוכיחה. אם היא לא מוכיחה, היא לא יכולה לטעון את זה. ככה, זה הפילוסופיה, ככה עובדת. הקבלה לא, קבלה לא מתעסקת בכלל, בכלל בהוכחות. הקבלה בעצם אומרת לך, דע שהנשמה שלך היא כזו, דע שהשם מנהיג את העולם כך, דע שהעולם נברא בצורה כזו או אחר וכו'. זה ידיעות רוחניות עמוקות, בשביל רוב עם ישראל מעורפלות ומטושטשות ונראות מוזרות ולא ברורות. תפתחו כל ספר קבלה, לא תדעו איך להחזיק את הספר. זה דברים שאנחנו לא ממש מעטים עוסקים בזה, וככה צריך. וכמו שחז"ל אומרים, מעשה מרכבה, מעשה בראשית, כל הדברים שהיו בבריאת העולם, זה לא מלמדים את זה. מלמדים את זה, אלא רק הרב אומר לתלמידו ברמזים. תלמיד הבין, הבין, לא הבין, אז כנראה שהוא לא ראוי לזה, כי זה לא רק כמה חכם אתה, אלא מה המדרגה האישיותית, הנפשית, המידותית, הרוחנית שלך, שאתה מסוגל בכלל לחיות בעולם כזה פנימי. זה להסתכל לעולם בצורה הפוכה לחלוטין, בפנימיות שלה, באלוקיות שלה, בקודש המונח בכל דבר. זה תורת הסוד. אז פילוסופיה וקבלה. בא המהר"ל, שהיה פילוסוף גדול ומקובל עצום, וכותב את הספרים שלו. הספרים שלו הם לא ספרי פילוסופיה. לפעמים הוא משתמש בסגנון, עכשיו אני אוכיח לכם שכך וכך, ואז מתחיל לקרוא, אומר, זה לא בדיוק הוכחות, זה לא מורה נבוכים, זה לא הוכחות לוגיות, זה אמירות. לכן הרבה פעמים המהר"ל יגיד דע, עד שלם, דע שכך וכך וכך. דע שישראל הם כאלה, דע שגאולת ישראל היא כך וכך תהיה. כן? כלומר הוא מקובל, ככה הרב כותב באחד האגרות, הרב אחד האגרות מונה את המקובלים המרכזיים, שהיו הרבה מקובלים, המקובלים המרכזיים, הרמב"ן, רבי מאיר אבן גבאי, שלא מכירים אותו, שהוא היה בתקופת הרמב"ן, קצת אחריו, ועוד מקובלים, כמובן האריז"ל, הרמ"ק, רבי משה קורדוברו, חיים ויטל, הוא מונה את כל ה... ואז בסוף הוא אומר, וגם המהר"ל ביניהם, למרות שהמהר"ל לא כותב ספרי קבלה, הוא כותב משהו אחר. אומר הרב שהמהר"ל בעצם לוקח יסודות מתורת הסוד, תורת הקבלה, ומלביש אותם עד כמה שניתן בלשון בני אדם. שוב, לא את כל הקבלה אפשר להוריד לרמה שאנחנו נבין, כי זה עניין שקבל זה דברים מאוד עמוקים. צריך לא להוריד את הקבלה, אלא להיות אדם שהוא מתעלה עד שהוא מסוגל לחיות ולהבין את הדברים שיש שם, אבל לוקח יסודות מתורת הסוד ובעצם מסביר אותם בעברית. עברית מהר"לית, זה עברית של חז"ל לפני קרוב 500 שנה, אז גם לפעמים, גם פה יהיה לנו קצת קושי להבין את הלשון. אבל הוא בעצם לוקח רעיונות פנימיים, קבליים, ומסביר אותם שבני אדם יכולים ללמוד את זה. ומכאן בעצם מתפתח, קל לזה, הז'אנר הספרותי החדש, שנקרא לו אמונה. פילוסופיה, קבלה, ובא המהר"ל, וכותב בעצם ספרי אמונה. קדם לו ספר הכוזרי. ספר הכוזרי יש דברי אמונה, בעיקר במאמרים ראשון, שני, שלישי. מאמרים רביעי וחמישי, יש שם פילוסופיה ולא מעט קבלה.
הכוזרי היה לפני?
הרבה לפני. אבל הכוזרי הוא גם מביא שם פילוסופיה, גם מביא קבלה ממש מפורשת במאמר רביעי וחמישי, וגם דברי אמונה. אבל דברי אמונה מאוד מאוד מתומצתים, מאוד קצרים. בא המהר"ל, והוא בעצם סופר האמונה הראשון, שפורס שיטה רחבה מאוד, של עשרות עשרות פרקים על מי זה עם ישראל, על גאולת ישראל, על תורת ישראל, על חכמי ישראל, וכו' וכו'. גם רבי יהודה הלוי כתב ספר אחד, והמהר"ל כתב 20 ספרים, 21 ספרים. אז זה בעצם פורס יריעה שלמה של אמונת ישראל. אף אחד לא עשה את זה לפניו, ואף אחד לא עשה את זה אחריו. עד שהגיע הרב זצ"ל. בא הרב זצ"ל, שגם היה מקובל גדול מאוד, והוא בעצם גם, הספרים שהרב כותב, בעיקר בספר אורות, זה דברים בעצם שמקורם בתורת הקבלה, הרב קוק היה מקובל גדול, והוא מסביר לנו את זה עד כמה שניתן לנו להבין בעברית. כן? גם המהר"ל והרב זצ"ל בעקבותיו לוקחים עקרונות רוחניים, יסודות רוחניים מתורת הקבלה, ומסבירים אותם, כדי שגם אנחנו שלא עוסקים בקבלה יכולים להבין פה כמה דברים. לכן, בוא נגיד, המקובלים שהם קוראים את אורות, אז הם רואים מה כתוב שם. היה בזמן קום המדינה, בזמן מלחמת העצמאות, אז ראש ישיבת, יש ישיבת בית אל, ישיבת המקובלים ברובע היהודי. אז ראש הישיבה שם אז, קראו לו, זה לפני הרב גץ, קראו לו הרב עדיה. הרב עדיה היה ראש ישיבת המקובלים, ואז הרב צביודה, הרב צביודה כבר נפטר 13 שנה קודם, והרב צביודה התחיל להוציא עוד ספרים של הרב קוק, והרב עדיה פגש את הספרים של הרב קוק, והוא התלהב נורא. הרב עדיה הוא ראש ישיבת המקובלים, כן? זה אחד המקובלים הגדולים בדור. הוא אומר, כל מה שאבא שלך כותב, ככה הרב עדיה אמר לרב צביודה, זה כתוב באריזל. כל דבר של אבא שלך כותב זה כתוב באריזל. אריזל, זה הוא היה, בעצם הוא היה מיד אחרי בית יוסף, כן, האריזל היה בצפת. הארי. הארי, הארי זל. כן, נכון, הארי זל, נשמע כמו זה, כן, כן, סליחה. הארי, זכר צדיק קדוש לברכה. אז הוא בעצם מייסד תורת הקבלה שאחריו כל תלמידיו, גורי הארי. וכל תלמידיו, רב חיים ויטל ומשה קרדוברו, הם בעצם הולכים ומפתחים את תורת הקבלה. אז אומר הרב... לא כולם היו שם, אבל היו שם, קוראים זה תור הזהב. כלומר, זה תקופה פלאית שגם הבית יוסף בהלכה בעצם מכנס את כל השיטות של כל הראשונים, אשכנזים, ספרדים, זה הכל מכנס לשולחן ערוך. זה על פי, אחרי 1,500 שנה מחובם בית שני, ש... כל קהילה וכל מדינה וכל יבשת עם הפוסקים שלה, עם ההלכות שלה, עם השיטות שלה, בא בית יוסף ומכנס הכל לתורה אחת. ובמקביל, תורת הסוד פה גם כן, יש איזושהי התפתחות יוצאת דופן. כן? אז בזה קוראים זה תור הזהב בצפת. היו שם מעט מאוד אנשים, אבל כל אחד שם, זה, היו שם ענקיים. כן? היו שם גדולים מאוד. הוא לא ישב אחד לאחד ותרגם, אלא הרב קוק הוא בעצם היה מלא בכל התורה, בין אם זה תורה שבכתב, תורה שבעל פה, מדרשים, ספרי המוסר, ספרי הקבלה, ספרי הפילוסופיה. הוא לוקח את כל התורה ובעצם פורס את השיטה שלו, אבל המון המון מהדברים שלו הם בעצם מונחים בתורת הסוד. כן? כמו שבית יוסף עושה עם כל הפוסקים ומכנס ובעצם ומאחד את כל הפסקים ומסדר לפי את ההלכות, אז הרב צביודה כך מתאר שהרב קוק בעצם עושה את זה בעולם הרוח. כי הרב קוק היה פילוסוף גדול, מורה נבוכים זה ספר שמוצוטט המון במאמרים שלו, משמע שהוא היה אחז בספר הזה, כמובן ספר הכוזרי וספרי הקבלה ודאי הוא עסק בהם, וספרי המוסר ותורה שבכתב, בעל פה וראשונים ואחרונים, הוא היה מה שנקרא הכל, ואיזושהי מעבדה כזאת שיחדה הכל, ולכן שיטתו היא תוצר של זה, עם הרבה דברים שמיוסדים בקבלה. זה לא רק האריזה. כן? זה לא רק האריזה. הוא לא פירוש לאריזה או משהו. בסדר? אז המהר"ל, כמו גם הרב, אז המהר"ל הם בעצם ספרי האמונה. בין המהר"ל לרב זה לא קורה. כלומר, יש עוד המון המון גדולי ישראל בין המהר"ל לרב. אחד מהם זה הרמח"ל, שהוא כותב את ספר מסילת ישרים, ועוד הרבה ספרים נוספים שהם ספרי קבלה. לא קבלה מוסברת בצורה אמונית, קבלה, קבלה. קלח פתחי חוכמה, אדיר במרום וכו' וכו'. וזה הרמח"ל, היה גם הגר"א, שהיה קצת אחריו. והגר"א גם כן כותב ספרי קבלה. לא מכירים את זה, אבל הגר"א היה גדול מאוד גם בתורת הנגלה. יש לו, יש הגאות הגר"א על כל התלמוד הבבלי, על כל התלמוד הירושלמי, על כל השולחן ערוך, הערות מאוד מאוד משמעותיות. וגם הכל התורה והנביא, יש גרא, אבל בעיקר הוא כתב ספרות קבלה. אבל ספרות אמונית זה המהר"ל וזה הרב זצ"ל. בסדר? בזה אנחנו עוסקים. לכן אנחנו באים לפגוש פה דברים שהרבה פעמים המהר"ל הוא לא יוכיח אותם, אלא הוא יסביר אותם. יסביר מפה, יסביר משם, יסביר מפה, יסביר משם, כדי שנתחיל להפנים את זה. כלומר, לפעמים, והמהר"ל כותב את זה בעצמו, הוא כותב את זה, יש ספר שנקרא באר הגולה, הוא כותב שמה שאם מישהו, אני חושב שפעם כתבתי את זה פה, כאן נקרא את זה, הנה, אומר המהר"ל ככה, העתקתי את זה פה, הנני משתטח ארצה בפישוט ידיים ורגליים לפני הקורא. המהר"ל פונה אלינו, הוא משתתח אפיים ארצה עם פשוט ידיים ורגליים. זה יש את החוויה של כהן גדול ביום הכיפורים, שהוא שוכב על הרצפה לגמרי. לא רק משתחווה ככה, אלא שוכב כל הגוף שלו על הרצפה. אז המהר"ל, הוא משתתח לפנינו. הכוונה, הוא בא כאילו לבקש מאיתנו משהו. הנני משתתח ארצה בפשוט ידיים ורגליים לפני הקורא. הוא מבקש לחנן אותי. תנו לי חנינה. מה? מה הוא מבקש מאיתנו? שאם יקרא דברים אלו, הספרים שהמהר"ל כותב, שאנחנו נקרא את הדברים שלו, שבלא ייכנסו בליבו. הם לא נכנסים לנו לב, הכוונה, הם לא מתיישבים לנו בדעת. הם לא נראים לנו מוזרים. אז מה אומר המהר"ל? שיחזור ויקרא ויעיין עוד. תקרא את זה עוד פעם, תקרא את זה עוד פעם, תקרא את זה. אני מתחנן בפניכם. אם זה נראה לכם זר ומשונה ומחודש, תקראו עוד כמה פעמים. למה? כי הדברים האלו לא ייכנסו בלב הקורא, אלא רק בעיון רב מאוד. למה? כי כך הם כל דברי אמת ויושר. נראים רחוקים בתחילת העיון, מזרים, משונים, מחודשים, ולבסוף יתגלה ויעירו כשמש בצהריים. למה הדברים נראים לנו מוזרים בתחילה? ואם נקרא את זה עוד כמה פעמים, אז זה פתאום יהיה לנו מאוד בהיר ומאיר עיניים. מה קרה פה באמצע? מה קרה פה באמצע? אנחנו כל הזמן אמורים להיות, המהר"ל בעצם אומר, אנחנו נפגוש משהו והוא יהיה לנו זר, אם נקרא אותו שוב ושוב ושוב, אז הדברים יהיו לנו בהירים. מה קרה פה באמצע? מה שקרה פה באמצע זה, אני אגיד ככה, הרב זצ"ל כותב באחד האיגרות, כי יש איזו איגרת, כנראה שאחד האחים של הרב כותב לו שהכתיבה שלו היא עמוקה מדי. ככה, אני חושב, קראו לו רב שמואל, הוא היה אח הקטן של הרב זצ"ל, רואים שהוא מהאגרות, רואים שהוא היה כזה טיפוס מאוד נמרץ כזה, וכל פעם שביזו את הרב זצ"ל, אז הוא רצה לעשות מלחמות, והרב זצ"ל כל הזמן מרגיע אותו. לא צריך לנקום את הכבוד שלי, וזה לא היה נמרץ. והוא כותב לו, לאחיו הגדול, הוא כותב לרב קוק, אולי תכתוב בסגנון קצת יותר פופולרי, זו המילה שהוא משתמש בה. תכתוב סגנון פופולרי. מה זה פופולרי? מה זה סגנון פופולרי? מה זה כתיבה פופולרית? יש גם מוזיקה, יש גם מוזיקה פופולרית, מוזיקת פופ.
שאנשים יתחברו אליה, שתהיה יותר טובה בעיני האחרים.
והרב לא רוצה? נו, אז הרב לא רוצה שהיא התורה שלו תהיה כזו?
ויש את הדרכים שלו.
נו, אז באמת אז אח שלו צודק, למה את בוא תכתוב זה? כמו עולם קטן. עולם קטן זה סגנון פופולרי. איך יודעים שזה סגנון פופולרי הכתיבה שם? הרבה אנשים קוראים את זה. וואו, לא רוצה שכולם ילמדו,
הוא רוצה שזה יהיה לימוד. הוא לא רוצה שזה יהיה. כמו שזה קבלה.
נכון, נכון.
הוא רוצה שאנשים יאמינו.
נכון. אם אני קורא, מה זה משהו פופולרי? מה זה פופולרי? זה הכוונה שכל אחד יכול לקרוא את זה, כל אחד יכול להבין את זה בקריאה הראשונה. אף פעם לא ראיתי מישהו לוקח אלון של שבת וקורא מאמר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הבנו, הלאה, קוראים רק את הכותרות, זה הלאה, בסדר. לא עושים חזרות, לא מתעמקים. למה? כי זה סגנון פופולרי, קליל, זה בסדר. זה בסדר לכתוב ככה, יש ספרות כזאת, יש מאמרים תורניים כאלה, גם מוזיקה, יש מוזיקת פופ. מוזיקת פופ, זה כל אחד יכול ליהנות מזה. המוזיקה יותר מורכבת, מוזיקה קלאסית, זה צריך לזה אוזן. לי אין איזה אוזן, אין לי סבלנות לזה, לא? אבל אנשים אומרים, וואה, שמעת את הכינור השביעי שם, וזה כאילו ממש... לא שמעתי אותו. אבל מי שזה צריך, זה לא פופולר. זה מוזיקה, זה משהו עם עומק. אז הרב אומר, הרב כותב לו, אני לא מקנה בכותבים הפופולריים. לא מקנה בהם. משני סיבות. א', כמו שאמרנו, דברים שהם פופולריים, אז אין להם עומק. יש להם אמת אולי. אבל זה לא דברים מאוד עמוקים. והרב קוקו, יש לו עומקים יותר גדולים. ב', וזה העיקר. כשעמלים בתוכן של תורה, של אמונה, של מוסר, של כל מאמר שרוצה, שעמלים בו, וצריך להתאמץ להבין אותו, בין אם זה לימוד גמרא, או לימוד מדרש, או לימוד מסיעת שרים, או לא יודע מה, שמתאמצים בו, אז התוכן שעמלים בו, כן? הוא מוטמע יותר בנפש שלנו, הוא נקנה לנו. אם מישהו עמל בפיזיקה, הוא יכול מאוד להיות עמל בפיזיקה, זה לא משנה את האישיות שלו. אבל כשאדם עמל בתוכן של תורה, של קודש, אז זה מחלחל באישיות שלו. זאת אומרת, רב, הרב הוא לא מתכוון לכתוב קשה או קל, הוא כותב מה שככה הקדוש ברוך הוא מביא לו. נכון? גם מספר ריש מילין, שזה ספר שהוא כתב, גם כן צריך לכתוב איזה פירוש. כן. גם הפירוש שלו צריך פירושים, זה דברים מאוד מאוד עמוקים.
הרב קוק פירש לעצמי.
כן, יש שני ספרים שהוא כתב, יש הרבה ספרים שכתב, שניים שהוא כתב, שהוא התחיל לפרש אותם גם אחר כך. כי הוא ראה שהדברים לא לגמרי ברורים. ספר ריש מילין, שזה ספר קבלה, שהרב כתב, לגמרי קבלה. לגמרי, לגמרי, בטח יש את זה פה, זה בחמישייה. לא יודע לעשות את זה בחמישייה, זה ספר קבלה לגמרי, שגם שם בישיבת המקופלים עפו על הספר הזה, הם בעצמם הוציאו אותו לאור. הם עשו איזו הוצאה שם בישיבת המקופלים, וזה ריש מילין התחיל לכתוב איזה פירוש, גם הפירוש שם הוא על כל דברי קבלה, וספר אורות התשובה התחיל לכתוב איזה ביאור, כי הוא ראה שגם שם יש פסקאות שהן לא לגמרי ברורות. אז הוא אומר כאן, אז בעצם מה שאנחנו אומרים, שהאיגרת הזאת של הרב מלמדת אותנו, שזה שדברים הם עמוקים, זה אומר קודם כל, יש פה תוכן לא פופולרי וקליל, יש פה משהו מאוד משמעותי, ובית, העמל שלנו להבין אותו, כן, הוא מה שמקנה לנו את הידיעות האלה באישיות שלנו. כי ללמוד סביב, בנצח ישראל, סביב עם ישראל, סגולת ישראל, גאולת ישראל, בספר תפארת ישראל, מה זה תורה, מה זה מצוות, ללמוד את הדברים, אנחנו לא רוצים רק ידיעות חיצוניות לנו, אנחנו רוצים שהדברים האלה יחלחלו באישיות שלנו. כן? אם אדם עמל בלהבין את ספר נצח ישראל, מבין מי זה עם ישראל, זה ישנה את כל המבט של העולם ישראל ביום יום. כן? זה יכול, זה שם אנחנו שואפים. אנחנו רוצים שהדברים האלה יוטמעו בנו. זה מה שהמהר"ל אומר, בהתחלה הם נראים לנו זרים, לא תמיד, יש פה דברים שלא נראים זרים, רק הוא מזהיר, הוא אומר, לפעמים הדברים נראים זרים, תעמלו, ובעצם תפנימו את מה שאני אומר לכם, כן? ואז אתם מתרוממים, אז בוודאי תבינו את זה גם. כלומר, לימוד האמונה, כמו כל לימוד תורה, אנחנו מצפים למשהו שהוא משנה את האישיות שלנו. לא תמיד זה מורגש, אין לנו איזה מטר שמודד את האישיות שלנו, אבל להפוך לאנשים עם מבט יותר פנימי. יותר עמוק. לבחון את המציאות לא לפי הסיטואציות החיצוניות, לא לאורך החלמירות, ההפך מהתרבות העולמית היום. התרבות העולמית היא איך הדברים נראים, איך הדברים נראים. כל התקשורת, לא רק כל התקשורת בעולם, איך הדברים נראים, לא מה התוך הפנימי. ואנחנו רוצים להתרגל למבט תוכי. להסתכל תוכי על מבט פנימי, על עם ישראל, על התהליכים שבאים עלינו, מלחמות שבאות עלינו. על עצמנו, על כל אדם מישראל, לדעת, תסתכל בפנימיות שלו, לא לבחון אותו לפי החיצוניות. כן? זה מה שאנחנו רוצים להפוך לאנשים פנימיים. כן? זה עוד לא קבלה, למרות שהקבלה נקראת פנימיות התורה. אנחנו רוצים להיות ישראלים פנימיים, עם מבט פנימי, על עם ישראל, המציאות וכו'. שהמציאות החיצונית לא תבלבל אותנו. בסוגריים, ככל שאנחנו, יש לנו את המבט הפנימי הזה, אז גם על עצמנו, על עם ישראל. אז יהיה לנו גם מבט יותר פנימי ואמיתי ביחס לכל מה שמתרחש בעולם. מי שחסר את המבט הפנימי העמוק על ישראל, על קדושת ישראל, על זה שישראל הם עם השם, אם הוא לא זכה לפגוש את זה והוא חושב שישראל הם אומה כמו כל שאר האומות, אז הוא מבלבל לגמרי. הוא כבר לא יודע מי נגדנו, מי בעדנו, מי האויבים שלנו, מי לא האויבים שלנו, זה מאוד בולט. מי שיודע מי זה עם ישראל, מי זה עם הקודש, הוא מאוד, יודע טוב מאוד מי זה ישמעאל, מי זה עשיו, הוא יודע. גם בלי שקורה משהו, הוא יודע מי אנו ומי לצרינו. אבל הם לא יודעים מי אנחנו, שהם לא אשמים מי שלא יודע מי אנחנו. פשוט זה חינוך. לא זכו לחינוך, להכיר בקדושת ישראל. לא זכו. איפה חינכו אותם שכל בני אדם שווים, כל בני אדם תקבו בצלם, כל הרעיונות האוניברסליים האלה, שאולי לגויים זה אולי מביא ברכה, אצלנו זה טשטוש גדול מאוד. אז לימוד אמונה, כמו כל לימוד תורה, זה הולך להעמיק את הדעת שלנו, להכיר את עצמנו, להכיר את האומה שלנו, להיות אנשים פנימיים יותר. טוב, יש לכם שאלות, תשאלו. תמיד, גם תוך כדי, וזה חופשי חופשי, זה, אמרתי את זה כבר. אז בואו נתחיל את ההקדמה. בסדר, יש לכם דפים, ספרים? הנה ימים באים, ולא יאמר, לא יאמר חי השם אשר העלה את ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר ידחתים שם. שם. זה פסוק בירמיה. ירמיה מתנבא, אומר, הנה ימים באים, יבואו ימים, ומדובר פה על הגאולה השלמה, ירמיה מתנבא לעתיד, ולא יאמר, עם ישראל לא יאמרו, באותם ימים העתידיים, הם לא יאמרו חי השם, חי השם זה כמו ברוך השם, אשר העלה את ישראל מארץ מצרים. אנחנו לא נשבח את השם על זה שהוא העלה אותנו מצרים. אז מה כן נגיד? כי אם, מה ישראל יאמרו? חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה, ומכל הארצות אשר ידחתים שם. אומר הנביא ירמיה, ביציאת מצרים הקדוש ברוך הוציא את עם ישראל ממצרים, ומאז ועד היום אנחנו מזכירים את יציאת מצרים. מתי? כמעט תמיד, חגים, שבתות, פרשה שלישית של קריאת שמע, בבוקר, בלילה, זכר יציאת מצרים, זכר יציאת מצרים, זכר יציאת מצרים. זה ביחד עם זכר מעשה בראשית, זה באותו סקאלה. זכר מעשה בראשית, השם ברא את העולם, זכר יציאת מצרים, הוציא אותנו ממצרים. מי אנחנו? השם הוציא אותנו ממצרים. זה הזהות שלנו, זה הלידה שלנו. מי אנחנו? השם. אנחנו העם שהשם הוציא ממצרים. כולל הסדר סביב הדבר הזה, וכל שביעי של פסח שביעי הזה, כל פסח שני, החג היחיד מדאורייתא שיש לו תשלומים חודש אחרי זה, זה, כי יציאת מצרים זה מרכז החיים שלה. אומר הנביא ירמיה, נכון, עד הגאולה השלמה. הגאולה השלמה, גמרנו להזכיר את יציאת מצרים, אנחנו מעכשיו נזכיר ונשבח את השם על הגאולה השלמה. למה? כי זה לא רק להוציא אותנו ממצרים, זה הוציא אותנו מכל כל הארצות בכל העולם, זה קיבוץ גלויות יותר משמעותי, כי אולי הניסים והנפלאות בגאולה השלמה היו יותר מציאת מצרים, מציאת מצרים היו ניסים ומכות ועוד ניסים ועוד ניסים על הים וניסים פה וניסים שם, תראו את המדרשים והכל מלא בניסים, זה יהיה הרבה הרבה יותר מפליא, הרבה יותר עצום ויותר מרשים, הרבה יותר עליון. ככה יוצא מהפסוק בירמיה. אבל על הפסוק הזה בירמיה יש מחלוקת. יש מחלוקת בין חכמים לאמורה שנקרא בן זומן. הוא נקרא את זה בכל משפט שלישי. בפרק כמה די ברכות, פרק ראשון מסכת ברכות. אמר להם בן זומן, לחכמים, כי מזכירים יציאת מצרים מימות המשיח? לא מזכירים יציאת מצרים מימות המשיח. הלא כתיב, הנה ימים באים. בן זומן מביא את הפסוק בירמיה ומוכיח מהפסוק של עתיד לבוא, לא נציין את יציאת מצרים. הגיונית, ככה די, זה פשט הפסוק לכאור. אמרו לו לא, חכמים חולקים. לא שתעקר יציאת מצרים, אלא שתהיה שיעבוד גלויות עיקר, ויציאת מצרים תפלה. כיצא בו, דומה לזה, לא יקרא שמך יעקב כי אם ישראל יהיה שמך. לא שיעקר שם יעקב ממקומו, אלא שיהיה שם ישראל עיקר, ויעקב תפל נקודה. כן? כשאברהם אבינו, הוא נקרא אברהם, אז אחרי זה בכל התורה, וגם בדברי הימים, שחוזרים לדבר על האבות וזה, הוא אף פעם לא נקרא אברהם. תמיד נקרא מי שנקרא אברהם, עם ה', משם עד סוף התנ"ך הוא נקרא אברהם. גם בחז"ל תמיד שומרים על זה. אבל יעקב לא כך. יעקב מקבל את השם ישראל, ולפעמים נקרא ישראל, לפעמים יעקב, גם בתנ"ך, גם בנביא, יעקב, ישראל, גם בחז"ל, לפעמים בני יעקב, בני ישראל, בני יעקב, בני ישראל. כל הזמן השמות האלה חוזרים. כלומר, שאברהם בעצם יש לו איזו מדרגה חדשה, ואברהם כבר לא רלוונטי. זה אב המון גויים, עכשיו הוא אבי האומה הישראלית, שם השם. אבל יעקב וישראל זה שתי מדרגות. שתי מדרגות. נקרא יעקב, והוא זכה לקומה נוספת עליונה יותר שנקראת ישראל. כי שרית עם אנשים ואלוקים ותוכל. זה מדרגה של שררה. שררה אלוקית, ישראל. זה המשל. חזרה לעיקר. בן זומה, בצדק, מהפסוק בירמיה, אומר שאין מה להזכיר יציאת מצרים. זה נכון, אנחנו כל יום מודים להשם, מתרפקים על האירוע המדהים הזה, ואומר, השם הוצאת אותנו ממצרים, הלוואי, תושיע אותנו שוב פעם בגאולה שלמה, תגיע גאולה שלמה. זהו, לא רלוונטי. חכמים, לכאורה, שלא כמו הפסוק בירמיה, הירמיה מאוד ברור, לא יאמר איתי יציאת מצרים. החכמים, הם יסבירו את הפסוק בצורה אחרת. הם חייבים להסביר את הפסוק בצורה אחרת, כי מבחינתם אי אפשר שלא להמשיך להזכיר את יציאת מצרים תמיד, גם בגאולה השלמה. למה אנחנו צריכים להזכיר את יציאת מצרים כל יום? ולמה חכמים מתעקשים שאנחנו צריכים גם להזכיר, וככה מוכרע, כי בן זומא שותק. בכללים בגמרא, שאם אחד הצדדים שותקים, כן, הוא מביא פסוק, הוא מביא פסוק, הוא מוכיח, הוא מביא ראייה, אחד שותק, אז זה כאילו הוא מודה לשני. ודאי שזה רבים מול יחיד, שזה חכמים. אבל מה זה כל כך חשוב להזכיר את יציאת מצרים? השאלה, לא רק האם נזכיר את זה בגאולה השלמה, השאלה, מה המשמעות שאנחנו מזכירים יציאת מצרים היום? מה המשמעות? אפשר להבין את זה בשתי אופנים. האם אנחנו מזכירים את יציאת מצרים כי אנחנו רוצים סוג של התרפקות על אהבה? השם עשה לנו כזה דבר גדול, איזה יופי להיזכר בזה. אנחנו באמת, אילו פינו מלא שירה, אנחנו לא מספיקים להודות, רוצים להודות על זה, להודות על זה. כמו זה היה אירוע שכל העולם שמע עליו. כן, כל מתי שבקריאת ים סוף כתוב בחז"ל, נכון? שכל הימים והאגמים והנהרות והנחלים בכל העולם גם כן נבקעו. וכשהם מגיעים ליריחו, אז רחב אומרת, שמענו, שמענו, מה אלוקי השמיים עשו לישראל, כל יושבי הארץ פה פוחדים מכם. זה היה אירוע בינלאומי. הקדוש ברוך הוא גאל את ישראל ובחר אותם, כעם השם, נותן להם את התורה, והם מתחילים לחתור לארץ ישראל. ושבעת העממים שם בלחץ. כי הם שמעו מה השם עשה לעמלק, מה השם עשה למצרים וכו'. אז אנחנו מתרפקים על האירוע המדהים הזה, הלא טבעי הזה, לא עולמי הזה, משהו הזה, הרב קוק קורא לזה התפרצות של הקדוש ברוך הוא לעולם. כאילו הקדוש ברוך הוא מתחבא מאחורי הקלעים, פתאום אומר, זהו, אני פה, מתחיל לכל המכות, גואל את ישראל, הופך את כל העולם. התרפקות וזיכרון של אירוע שהיה, שהוא גאל אותנו, ומצפים, בעזרת השם, שיגאל אותנו שוב. כלומר, זכר יציאת מצרים לפי זה, זה לזכור משהו עצום שהיה ונגמר. אירוע שהיה ונגמר. אבל אפשר להזכיר את יציאת מצרים במובן אחר. נתחיל ככה, השורש זכר, מה הכוונה המילה, מה זה לזכור? השורש זכר יש לו שתי משמעויות. יש לזכור משהו שהיה, אני זוכר את היום הולדת שלי לפני 5 שנים. זוכר. כלומר, מה זה לזכור? באנגלית? יש אנגלית? לא להתבייש. הרב צודה גם משתמש במילים לועזיות לפעמים כדי להדגיש איזה ביטוי, בסדר? אז אני הקטן איזה. לזכור זה remember. אבל יש גם עוד משהו. יש לזכור ויש לאזכר, שזה אותו שורש, שורש זכר. מה זה לאזכר? מה זה לאזכר באנגלית? זה כבר יותר מאתגר. To mention, להנחיח. זה לא משהו שהיה ועבר. כן? מה עושים בהזכרה של הסבא? זוכרים אותו? איך קוראים לזה? מאזכרים אותו. נשמתו חיה וקיימת. אנחנו מנחירים, מזכירים לעצמנו שזה נוכח כל הזמן. טוב, לא במציאות המטאפיזית שלנו, אבל ודאי קיים. הזכרת נשמות, העלאת נשמות. יש לזכור, יש להזכר. אומר המהר"ל, שאנחנו, שיטת חכמים זה שבעצם יציאת מצרים זה לא משהו שצריך לזכור, כי זה לא אירוע אדיר שהיה ונגמר, אלא הוא רק התחיל, והוא כל הזמן קיים. אנחנו אומרים חכמים, את יציאת מצרים לא נעזוב, כי אנחנו עדיין יוצאים ממצרים. כלומר, מרגע יציאת מצרים, עד הגאולה השלמה, שזה כולל חובת בית ראשון וגלות באמצע, חובת בית שני וגלות באמצע, לא משנה, זה משנה, אבל זה בעצם תהליך היסטורי אחד ארוך. מיציאת מצרים עד הגאולה העתידה. הרב כותב ככה גם באורות בפסקה קצרה, משה ואליהו, משה זה יציאת מצרים, אליהו זה שיל לרבות על בנים, זה גאולה השלמה, משה ואליהו גואלים עם גאולה אחת. זה גאולה אחת. כן, יש כמה ירדות ועליות בדרך, בסדר. ככה המהר"ל, מכוח חז"ל, מביט. אז אומרים חכמים, פשוט שנזכיר את יציאת מצרים, כי מה זה הגאולה השלמה? זה סוף יציאת מצרים. זה הולך איתנו. יציאת מצרים היא הולכת וממשיכה. מה, אבל יצאנו, פיזית אנחנו כבר לא עבדים. המצרים עבודים בים. מה הכוונה שיציאת מצרים ממשיכה? אז צריך להגדיר. האם יציאת מצרים זה אירוע גדול שהיה ונגמר? אומר המהר"ל, לא, זה לא אירוע שהיה ונגמר. זה בעצם אירוע שהמשמעות שלו הולכת איתנו כל הזמן. אמנם בפרקטיקה, במציאות ממשית, היינו עבדים ונהיינו בני חורים. אבל המבט היותר עמוק זה שהשם הוציא אותנו ממצרים, הוא לוקח אותנו לא לעם. אנחנו הופכים להיות עם השם. הופכים להיות עם השם. זה מה שקרה. זה התוצר שנשאר איתנו לדורות. מי אנחנו? השם הוציא אותנו ממצרים. הכוונה, השם ברא אותנו והטביע בנו ברגע הלידה שלנו, יציאת מצרים זה לידת האומה, שאנחנו עם השם. כל הקדושה והטהרה וסגולת ישראל וכל הייעוד והאחריות הגדולה של ישראל בעולם, שהם לב באומות, שם זה מודבן, זה לא בחרנו בזה. לא בחרנו בזה. יציאת מצרים זה לידת עם ישראל ובחירתו כעם השם לנצח. אבל זה עוד לא התגלה, כי רק יצאנו ממצרים, חבורת עבדים משוחררים, עוד לא... זה עוד לא התחיל להתגלה. נכון, זה כמו תינוק שנולד. בתוך התינוק, כל מה שהוא ילך אחרי זה יוציא לפועל, כל החוכמה והכישרונות והמעלות והקדושה, הכל כבר מונח בנפש שלו, בנשמה שלו. זה נקודת הלידה. ככה כותב המהר"ל בספר גבורות השם, הוא אומר שיציאת מצרים זה כמו לידה של תינוק, והגאולה השלמה זה אדם בוגר, שבעצם הוציא אל הפועל את כל מה שהיה טמון בו כבר כשהוא נולד. אז זה בעצם ההתפתחות, זה הכל שם, ולאט לאט הולך ומתגלה. ישראל מקבלים תורה, מקבלים נבואה, מקבלים את ארץ ישראל, בונים את המקדש, הגלויות, הגאולות, העליות והירידות, כל זה שלבי הוצאה אל הפועל וגילוי של הכוחות שטמונים בישראל. לכן לזכור את יציאת מצרים זה לא לזכור אירוע מהעבר, זה לזכור מי אנחנו. אנחנו עם השם. אי אפשר לא לזכור את יציאת מצרים, כי יציאת מצרים זה לא רק גאולה פיזית, אלא זה הטבעת שם השם עלינו. זה יציאת מצרים. וגם הגאולה עתידה מכוח מה אנחנו ודאיים שהיא תקרה. מתוך זה שאנחנו עם השם, השם ברא אותנו לגלות את שמו בעולם. אז ברור שנגיע לגאולה שלנו. אם נגיד שיציאת מצרים זה אירוע שהיה ונגמר, אז איך אנחנו מצפים לישועה עכשיו? בחוסר ודאות. טוב, הוא גאל אותנו פעם, הלוואי, הלוואי, נתפלל חזק, נעשה מצוות, אז הלוואי, שיושיע אותנו שוב. אבל לא כך אומר המהר"ל, רק התחיל, הוא גאל אותנו, התחיל לגאול אותנו, כדי, עם שם השם עלינו, כדי לגלות את שם השם, מתי? ביום ההוא יהיה שם אחד ושמו אחד, בגאולה השלמה. יש לנו ודאות בגאולה השלמה. למה? כי יש אלינו אחריות. כי בטבע שלנו, לגלות פה משהו גדול מאוד בעולם. זה עליהם, ישראל, אשר בך את פער. כן? שם השם נקרא עליך. כן? זה הכל, עם ישראל יצרתי לי, תהילתי יספר, וזה זה, זה התפקיד של ישראל. מתי הם נבראו כאלה? ברגע הלידה, הם לא היו, מעולם לא היו אומה רגילה. ברגע הלידה, שם השם עליהם, הייעוד הגדול הזה של לגלות את שם השם, זה מביא אותנו שבוודאות נגאל. והגאולה השלמה יכול להיות שבניסים ונפלאות אולי יהיה יותר מיציאת מצרים. אנחנו לא יודעים. הרמב״ם כותב, לא נדע עד שיהיה. כן? יש המון שיטות בראשונים. מה יהיה? איך זה יהיה? הרמב״ם בסוף הוא אומר ככה, ככה, לא נדע עד שיהיה. יכול להיות שבאמת יהיה אירוע הרבה הרבה יותר משדד מערכות וניסים ונפלאות. אבל בסופו של דבר זה השלמה והוצאה אל הפועל של כל מה שמוטמן בנו כבר ביציאת מצרים.
כן.
נכון, אז בעצם אנחנו עוד לא יספיק יודעים את זה. כלומר אנחנו, היציאת מצרים זה בעצם מוטבע בנו שאנחנו עם השם. ואת זה אנחנו צריכים ללמוד כמה שיותר. ויש תקופות בעם ישראל, שאנשים בעם ישראל שלא לא מכירים את זה. גם אנחנו לא מספיקים מעמיקים בזה. נעמיק בזה, נעמיק בזה, נעמיק בזה, והידיעה המלאה של אנחנו עם השם, אז זה כבר הגאולה. אז זה בא ביחד. זה לא שנגיע לגאולה, גאלו אותנו ורק נזכר בזה. זה זה. כן? שהעם ישראל כולו מתמלא בדעת, בהכרה עמוקה, מי אנו ומה הייעוד הגדול שלנו בעולם. אנחנו עם השם, אז זה גאולת ישראל. כן.
אני יודעת שאומרת שלא נזכיר את יציאת מצרים, זה כי אנחנו פשוט לא נזכור, או שיגידו לנו לא
לזכור את זה. את שואלת על בן זומה. כן, הבן זומא מביא פסוק מירמיה, אומר לא יזכירו את זה עתיד לבוא.
כאילו, פשוט אנשים לא
יצטרכו,
כי ההיגיון אומר שאם אני מתה את התינוק ואדם בוגר, דווקא כשאדם בוגר יותר, הוא מתחיל להעריך את הזמן שהוא התינוק, שאמור שאת פלו וזה, כאילו
קהל. נכון, נכון. אז הקושיה על בן זומא. הקושיה על בן זומא אחרי שזה נכנס את הראש למערל. כן? מה?
מהמקום שפשוט
יהיה
נס יותר גדול?
כן, כאילו הוא משווה, היו ניסי מצרים, מדהים, אבל הניסים בעתיד יהיו הרבה יותר גדולים. כן? אבל חכמים אומרים, לא, לא, זה הכל בעצם, זה השלמה של האירוע שהתחיל. לכן נזכור את יציאת מצרים, זה התעודת זהות שלנו. מי אנחנו? עם השם.
כל דבר כאילו בתורה זה ככה, שכל מה
שמכרנו,
זה
כל מה שאומר על העתיד. כל מה ש?
שכאילו אומרים לנו, אז בטא אומר,
כל הדברים שצריכים לזכור.
כן.
מה, זכור את אשר עשה לך המלאק. זה לכאורה לזכור משהו שהיה. כן? אבל צריך לזכור את זה וצריך לסלק את המלאק. יש לנו ציווי לעשות את הדבר הזה.
כל דבר אנחנו צריכים לזכור כאילו, כי זה משפיע איכשהו עלינו, או שכאילו לזכור את
המסעים שלנו. יש דברים שזה רק לזכור דברים שהיו בעבר. יש דברים שהם צריכים להיות נוכחים כל הזמן. כן? נכון, זכור את אשר עשה למרים. זה אחד משש הזכירות שיש בסוף תפילת שחרית. לזכור שמרים נצטרה בגלל ה... אז זה לא משהו שהוא נוכח. זה עניין של המוסר שלנו, שאנחנו צריכים לזכור את זה. שאפילו מרים הנביאה שלא התכוונה ללשון הרע ודיבר על זה, היא נצטרה שאנחנו ניקח מזה מוסר כמה שחשוב להיזהר בלשון הרע. זה לזכור משהו שהיה בעבר, היה ונגמר. כן, כי מרים התרפאה וכו', אבל יש לנו מוסר. אז זה לא להזכיר, זה לא משהו שהוא נוכח. בסדר? אבל יש דברים שהם נוכחים. כן? כן. אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר שלא, האירוע הזה זה בדיוק מה שהיה, לא להדביק. אבל ודאי, ודאי. אבל זה לא ההיסטוריה חוזרת, גגע חוזר בעולם, לא, 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 יש פה השגחת השם. אני אגיד לך, זה יציאת מצרים, היא חוזרת כל שנה. מתי היא חוזרת כל שנה?
בפסח.
לכן אומר הרמח"ל, שבפסח יש בעצם מדרגה רוחנית נוכחת כמו ביציאת מצרים. אותו אור רוחני שהיה ביציאת מצרים, יש בזה, לכן כל המעשים שאנחנו עושים על הסדר, בהסיבה ודרך חירות, זה לא הצגות. אנחנו שם אמורים להיות. כך כותב הרמח"ל, והרמח"ל כותב את זה על כל החגים. כל החגים. למדנו את זה, לא, אתם פרגשתם, ספר דרך השם כותב את זה. כל המועדים, גם פורים, חג שבועות, מה זה חג שבועות? גות גבינה? לא, זה מתן תורה, הוא חוזר ומאיר במציאות.
הוא אומר שלא בגלל שיש חג עד עכשיו בזמן תרבות, בגלל שהיה באותו זמן תרוח,
נכון. כל מועד מאיר באורו, כאילו יש לו אותו, הוא חוזר ומאיר.
כי העניין של הלזכור,
כי
זה באמת רגע שאולי
בפיזיה
זה
מותר,
כאילו
המעלה הרוחנית נשארת תמיד באותו... כן, לזכור את מתן תורה, לזכור את כמובן ציציית מצרים, כל הלזכורות והזיכרונות האלה, זה החיים שלנו בהווה. בסדר, בעזרת השם, אנחנו כבר מאוחר, כבר אנחנו נתקדם. יש לכם ספרים משלכם, אני ממליץ, תביאו. בסדר, אנחנו, יש ספרים כאלה, אם מישהו מתכוונת לקנות, אז יש בשחור אדום, בשחור כחול הזה, אז יש כרך אחד של תפארת ישראל ונצח ישראל ביחד. אבל יכול להיות שהבודדים הם יותר זולים, אז לא חייבים לקנות, יש ספרים פה ואפשר גם לצלם דפים, לא, אני לא, מה שאתם רוצות. תודה רבה, ותהיו.